שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 269, סודם של הבונקרים על הכרמל, חלק ב', מצדה על הכרמל. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מכירים את זה שבן או בת הזוג שלכם גונב לכם את השמיכה בלילה ואתם מתעוררים עם נטיפי קרח על הגבות? אז זה פנדה לא תעזור לכם לפתור. הם עושים מזרנים מעולים, אבל תכלס לא מבינים כלום בזוגיות. לכו ליועץ או משהו. אבל לפחות בדבר אחד, פנדה כן יכולים לעזור. קריות. מבצע מיוחד לפסח. מזמינים מזרן זוגי של פנדה ומקבלים שתי קריות במתנה. קרית לכל אחד. לא צריך לריב יותר. בקרו בפנדה-zzz.co.il. 100 לילות ניסיון, משלוחים והחזרות, חינם.
היי, זה עידן, מה עושים רפואה? אם הייתי שואל אתכם מה הקשר בין צ'לנית מפורסמת, משורר קטלני, דאג סלמון ושני נוירולוגים צרפתים, בטח הייתם חושבים שאיבדתי את זה. למעשה, קיים קשר, ותוכלו למצוא אותו בשני פרקים על טרשת נפוצה, המוגשים כשירות לציבור על ידי חברת מרק. על טרשת נפוצה, שני פרקים בפיד של עושים רפואה.
עושים היסטוריה, עם רן לוי.
ביוני 1942 עמד היישוב היהודי בארץ ישראל בפני איום קיומי חמור, אולי המצב הצבאי החמור ביותר שאפשר היה לדמיין באותה התקופה. מצפון, השריון הגרמני חדר לעומק החזית הרוסית, פותח את הדרך לפלישה דרך הקווקז או מדינות הבלקן. מדרום, כוחותיו של ארווין רומל, שהוא על המדבר המיתולוגי, כבשו את מבצר טוברוק בעל החשיבות האסטרטגית ומוטטו את ההגנה הבריטית בגבול מצרים.
השבוע שבין ה-30 ביוני 42 ל-7 ביולי היה שבוע של פאניקה במצרים ובארץ ישראל. זאת אומרת, רומל הגיע לאל-אלמיין ב-30 ביולי, במשך שבוע היו שם קרבות, התחילו לפנות, לא לפנות גייסות, אבל במצרים היה מרכז זירתי. זאת אומרת, מפקדות ומחסנים, שאין להם מה לחפש שם במלחמה. זה נחשב פעם עורף בטוח, אז בנו את זה שם. עכשיו זה היה עורף, לא עורף, כמעט חזית. אז התחילו לפנות לעזה, לארץ ישראל, לסודן, לכל מיני מקומות.
בין הפטיש והסדן, בין סוריה בצפון ורומל בדרום, לחשו עדיין הגחלים הלוהטות של המרד הערבי הגדול בארץ ישראל, ועשרות שנים של שנאה ואיבה המתינו לכובש הנאצי שיבוא כדי להתפרץ בנהרות של דם ואש. היישוב היהודי ניצב בפני האפשרות הריאלית מאוד של השמדה טוטלית, במחנות ריכוז והשמדה נאצים או במהומות ופרעות מצד הערבים. לנו, שחיים במדינה חזקה ואיתנה כמעט 100 שנים מאוחר יותר, לא קל להיכנס לנעליהם של אנשי היישוב העברי ולהבין מה עבר במוחם באותם 200 ימי חרדה, השם שניתן לתקופה הזו מאוחר יותר. אז בואו ננסה. דמיינו לעצמכם שהשעה היא 8 בערב, אתם פותחים את הטלוויזיה, וזה מה שאתם רואים במהדורת החדשות.
ערב טוב, אנחנו פותחים בדיווחים מהדרום, שם ממשיכים כוחות צהל לנהל מערכה קשה נגד דיוויזיות השריון של רומל שחצו את תעלת סואץ. דובר צהל מאשר כי למעלה מ-5,000 חיילים נהרגו בקרבות עד כה.
עשרות אלפי ישראלים צובעים בשעות האחרונות על שגרירות ארצות הברית בירושלים בתקווה לקבל ויזה. כל שגרירויות מדינות האיחוד האירופי בישראל נסגרו בשעות האחרונות, והדיפלומטים הזרים ומשפחותיהם עושים את דרכה בחזרה לארצותיהם.
שירות הביטחון הכללי מזהיר מפני התחמשות של כוחות המופתי בגליל והכנות להשתלטות עד כרמיאל ונהריה. כתבנו בצפון מוסר כי מאות אלפי ישראלים נוטשים בשעה זו את היישובים בצפון ובמערב הגליל. גם הכבישים למרכז הארץ קוקים לחלוטין.
בנמל התעופה בן גוריון מדווחים על 500,000 נוסעים שכבר נמצאים בשדה בשעות אלה ומבקשים לעזוב את הארץ. 30 בני אדם נרצחו במסגרת מריבות שפרצו על כרטיסים אחרונים לטיסות יוצאות.
דיווחים בלתי מאומתים על קריסה מוחלטת של כוחות צהל בדרום בשעות האחרונות. טנקים גרמניים בפעתי באר שבע. בצפון מוסרים כי ניתק הקשר עם קריית שמונה. כוחות שריון גרמנים צרו עליה משעות הבוקר. מפקדים לשעבר בצהל מעריכים שאפסו הסיכויים לבלום את הפלישה הגרמנית מצפון.
בשעות האחרונות מגיעים אלינו דיווחים על מהומות דמים ושריפות ענק בחיפה ובירושלים. שכונות שלמות עולות באש. שמועות בלתי מאומתות מדברות על 15,000 ישראלים שנרצחו בידי כנופיות ערביות מכפרים באזור המרכז.
כאן רדיו ישראל החופשית. הצבא הגרמני סיים את השתלטותו על מחנה הקריה בתל אביב. כוחות גרמנים אוכפים את העוצר שהוטל על תל אביב והתנועה בכל הצירים הראשיים במרכז נאסרה עד להודעה חדשה. ראש הממשלה הגולה בוושינגטון מעביר הערב מסר ברור: המשך ההתנגדות עד טיפת הדם האחרונה.
אם מה ששמעתם עכשיו גרם לכם לצמרמורות, אני חושב שאפשר להבין מה עבר על אנשי היישוב היהודי אז, באביב 1942. הנה דברים שכתב ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, משה שרטוק, לימים משה שרת, אל מפקד הצבא הבריטי בארץ ישראל, באפריל, חודשים ספורים לפני המתקפה של רומל בצפון אפריקה. ציטוט: אין כל ספק שאם ישטפו הנאצים את ארץ ישראל, יושמדו כל יהודי הארץ הזאת. השמדת הגזע היהודי הוא סעיף בסיסי בתורה הנאצית. הידיעות המוסמכות שפורסמו לאחרונה מעידות שמוציאים אל הפועל את המדיניות הזו באכזריות שלא תתואר במילים. מאות אלפי יהודים נספו בפולין, בארצות הבלקן, ברומניה ובמחוזות שאליהם פלשו הגרמנים בברית המועצות, כתוצאה מהוצאות להורג בסיתונות, גירושים בכוח והתפשטותם של רעב וחולי בגטאות ובמחנות הריכוז. יש יסוד לחשש שחורבן מהיר שבעתיים יפקוד את יהודי ארץ ישראל אם יפלו בידי הנאצים. סוף ציטוט. כיצד הגיבו ביישוב היהודי לאיום הכיבוש הנאצי? כל אחד בדרכו. חלק ניצלו קשרים ואזרחויות כפולות כדי לקבל ויזות ולברוח מהארץ. היו כאלה שמכרו את בתיהם לשכניהם הערבים, בתקווה לקנות אותם מחדש ביום מן הימים. היו דיבורים על הסתרת ילדים יהודים במנזרים ברחבי הארץ, ואפילו מעשי התאבדות המוניים כמעשה מגיני מצדה לפני 2000 שנה. אחרים, מיעוט קטן, פנה אל המיסטיקה. קבוצות של מקובלים ואדמורים, בעיקר מהשוליים הסהרוריים יותר של היהדות, הכריזו על ימי תענית ותפילות, השתתחו על קברי אבות, התבודדו במערות בגליל וטבלו במעיינות קדושים כדי לזכות בסיוע אלוהי. אחד הרבנים אפילו עלה על מטוס קל של הבריטים והטיז מהאוויר דם של תרנגול שחוט לאורך גבולות הארץ. רוב היהודים, עם זאת, העדיפו להישאר בארץ ישראל ולהתמודד עם מה שיביא איתו העתיד. אבל מה צריכה להיות אופייה של ההתמודדות הזו? זו כבר שאלה אחרת שיצרה מחלוקת ברורה בקרב העם. מיעוט קטן יחסית תמך בכניעה ללא תנאי בפני הכובשים הגרמניים, מתוך תקווה שאולי כאן, בארץ ישראל, לא יעשו הנאצים את מה שעשו ליהודים באירופה. כך למשל אמר משה שפירא, מנהיג הפועל המזרחי דאז. ציטוט, אם יש אפשרות שנייה של חיי גטו בארץ ישראל, הרי נשארת התקווה, אם כי התקווה קלושה, שנעבור את הזמן בקורבנות, בקורבנות גדולים, אבל תהיה עוד שארית הפלטה, אשר תהווה את הבסיס לבניין מחודש לאחר שוב הבריטים לארץ. סוף ציטוט. כאמור, זו הייתה דעת המיעוט. לרוב היהודים לא היה ספק שהנאצים לא ירחמו על יהודי הארץ יותר מאשר רחמו על יהודי אירופה. אז מה כן? היו שתי אפשרויות בסיסיות, לברוח או להישאר ולהילחם עד אחרון היהודים. וכאן נחשפה מחלוקת עמוקה בין אנשי מפאי בהנהגתו של דוד בן גוריון וזרמים קיצוניים יותר ביישוב היהודי. ההנהגה המתונה טענה שאין ליישוב שום סיכוי לעמוד מבחינה צבאית נגד השריון הגרמני. הפתרון שלהם היה לפנות כמה שיותר יהודים מארץ ישראל בסיועו של הצבא הבריטי. בן גוריון כתב כך, ציטוט, ואנו לא נלחם בהיטלר, לא נגן על עצמנו בתוך הארץ הזאת. אין לנו ברירה. לא אנחנו קובעים את האסטרטגיה העולמית. לא אנחנו נגיד להיטלר, אתה תבוא רק עד שערי הארץ ולא תוסיף, כי שם אנחנו נעמוד ולא ניתן לך ללכת. ההגנה על הארץ לא נתונה בידינו, ובכל מקום, במצרים ובלוביה, וגם בפרס ובטורקיה, אם יהיה צורך, שם נצטרך לעמוד בפני האויב האיום והנורא של האנושות ושל העם. סוף ציטוט. בן גוריון הציע שבמקרה של נסיגה בריטית, צריך לפנות בעיקר את הכוחות הלוחמים של ההגנה ואת הנהגת היישוב, כדי שיוכלו להקים כוח לוחם בחוץ לארץ ולהשתתף בחיבושה מחדש של הארץ בבוא היום. אחרים האמינו שצריך לפנות דווקא את האנשים והילדים שאינם מסוגלים להגן על עצמם. מהצד השני של המתרס היו כאלה ששללו את הרעיון הפחדני במרכאות של פינוי היישוב יחד עם הכוחות הבריטים הנסוגים. למשל, יצחק טבנקין, ממתנגדיו של בן גוריון, אמר כך, ציטוט, אין תקווה לפינוי. כמה חרפה יש בדרישה הזאת? הן אנחנו בני ברית וחייבים ללכת עם הצבא הבריטי יחד למלחמה, ואיך נדרוש פתאום שהוא יציל את נשותינו וילדינו? אין לנו ברירה אלא להיאבק במלחמה הזו במלוא הכוח שיש לנו. אם תהיה בנו הרוח, נעמוד בה במלוא כוחנו, או גם ניפול בה במלוא כוחנו, נכונים לעמידה ונכונים להקרבה. סוף ציטוט. גם האצל רקם תוכנית של עמידה אל מול האויב. התוכנית של האצל הייתה להתבצר בעיר העתיקה בירושלים, ולנהל שם את הקרב האחרון על ארץ ישראל. העיר העתיקה נבחרה מתוך תקווה שאולי הנאצים יאססו להפגיז את המקומות הקדושים לנצרות ולאסלאם, וכך יוכלו לוחמי המחתרת להחזיק מעמד זמן רב יותר. נעשו אפילו הכנות מעשיות. ב-2010 למשל, בזמן שיפוץ בית כנסת עתיק בירושלים, נתגלה סליק של האצל ובו נשק שהותמן לקראת אותו קרב אחרון. בינתיים, תוך כדי הוויכוחים והדיונים, אנשי ההגנה והפלמ"ח לא ישבו בחיבוק ידיים. הם תכננו תוכניות מעשיות לקראת הרגע שבו יפלשו הטנקים של רומל לארץ ישראל. את יוחנן רטנר, ראש המפקדה הארצית של ארגון ההגנה, הכרנו בפרק הקודם. רטנר, אדריכל וגם קצין מטה בכיר לשעבר בצבא הרוסי, סייע לבריטים לתכנן את קווי ההגנה שלהם כנגד פלישה גרמנית מצפון. כשעלה רטנר ארצה, הוא הכיר את יצחק שדה, מי שהקים את הפלמ"ח. מיכאל, בנו של יוחנן רטנר, מספר על הקשר המיוחד שנוצר בין שני אנשי הצבא האלה.
ושניהם למעשה, בפרק מסוים של מלחמת העולם הראשונה, הם מפאים, יצחק שדה הוא מפא בצבא האדום, אבא כבר עובר אותו, הוא מפא בצבא הצארי ונכנס לתוך הקריירה הזאת. יצחק שדה מבוגר ממנו בכמעט שנה, אבל הם נפגשים בארץ בפעילות של ההגנה, כבר ברמות הגבוהות שלה, הם חברים הכי טובים בעולם, אבל ההבדל במבנה האישיות הוא מאוד בולט. יצחק שדה שונא את עבודת המתכל, העבודה הפקידותית של זה, והוא תמיד נכשל בזה. אבא עם החינוך שלו, גם של אוניברסיטה גרמנית, אבל גם של מעבר של הכשרה כקצין מטה אמיתי, קצין מטה ברמה גבוהה, ואחר כך הכשרה טקטית כראש מטה דיוויזיה, הוא בנוי יותר לעבודת מטה, הוא, בשבילו זה טבעי, זה חלק מהבעיה שלו. ושני האנשים האלה נפגשים, והם משלימים אחד את השני. שיגעון.
ב-1942, בעיצומם של ימי החרדה הנוראים מפני הכיבוש הנאצי, הטילה ההגנה על רטנר ושדה לגבש תוכנית אקטיבית להגנה על היישוב היהודי. התוכנית הזו מוכרת במספר שמות. מצדה על הכרמל, תוכנית הצפון, תוכנית חיפה, וגם טוברוק על הכרמל, על שמו של מבצר טוברוק בלוב, שם התבצרו הבריטים בפני כוחותיו של רומל. מה בדיוק כללה תוכניתם של רטנר ושדה? זו כבר שאלה קשה. למרבה הצער, כל המסמכים הכתובים אודות התוכנית הזו הושמדו אחרי המלחמה, בטעות או במתכוון, ולכן כמעט כל המידע שיש לנו עליה מגיע מעדויות אישיות שנכתבו וסופרו אחרי המלחמה. ישנן שתי אסכולות, שתי תפיסות שונות בתכלית בנוגע לשאלה הזו. האסכולה הראשונה גורסת שתוכנית מצדה על הכרמל הייתה לרכז את כל או חלק מהיישוב היהודי בארץ ישראל על רכס הכרמל, סביב הבונקרים והביצורים שהקימו הבריטים במסגרת תוכנית המבצר האחרון בפלסטינה, ושם להילחם בגרמנים ובערבים עד טיפת הדם האחרונה. כך למשל טוען מיכאל רטנר, בנו של יוחנן.
הם מכינים את המוצא האחרון שברגע שהגרמנים פורצים את הקווים של מצרים, והם יודעים שהאנגלים מתכננים נסיגה שלא תתחשב בשום דבר, לרכז את כל האוכלוסייה היהודית ברכס הכרמל ולהתגונן ברכס הכרמל. מה שנכון, התוכנית של מצדה בכרמל הייתה תוכנית וירטואלית, אבל היא הייתה תוכנית אופרטיבית. זאת אומרת, כל צירי הגישה לשריון נחסמו, נבנו כנקודות עמידה, כל התכנון של העברה של האוכלוסייה היהודית והריכוז שלה נעשה. זאת אומרת, זה תוכנית וירטואלית, אבל סופר מעשית.
מה עושים אלה שנמצאים בארץ, כן?
הם כולם עוברים לכרמל, כולם עוברים לכרמל.
נכבשה הארץ,
הנקודה הזאת עם סיוע בריטי עקיף מייצי ומחיל אוויר שעדיין נמצא בעיראק, מקבלים סיוע עקיף ומחזיקים כמה זמן שהם יכולים. זאת אומרת, נאמר בפירוש שזה העמידה עד הסוף.
איזה סיכוי יש לכוחות הזיהומים של הפלמ"ח לעמוד בפני הצבא הגרמני הנורא? על פניו, סיכוי קלוש. אבל יוחנן רטנר היה אופטימי. כך סיפר רטנר בריאיון עיתונאי בשנות ה-60. ציטוט. תוכניות אלה עלולות להיראות בעיני רבים כבלתי מעשיות, אם אין מעריכים כראוי את השינויים הרבים בטכניקה ההגנתית ובמצב הצבאי המדיני של התקופה ההיא. הכוחות המכניים של היישוב אפשרו הקמת ביצורים חזקים בזמן קצר, התעשייה הארץ ישראלית הייתה מסוגלת לייצר כמויות גדולות מאוד של מוקשים, וקו ההגנה שהוצע על ידינו היה נוח לשימוש בנשק רב כוח זה. יכולנו לקוות, לפי ניתוח המצב הצבאי הכללי, כי הגרמנים לא יפרישו מכוחותיהם המעולים למלחמה באזור שלנו. אפילו הגנת האזור המבוצר של חיפה, במשך זמן מוגבל, לא נראתה לנו כבלתי אפשרית, כי ניסיון המלחמה הראה שאזור זרוע בנייני בטון נוח להגנה עקשנית גם בפני כוחות מצוידים ציוד חדיש. סוף ציטוט. יצחק שדה לעומתו היה קצת פחות אופטימי, או אולי צריך לומר קצת יותר ריאליסטי, אבל גם הוא האמין שעדיפה תוכנית מגננה כלשהי מאשר שום דבר. הוא כתב בזיכרונותיו את הדברים הבאים. ציטוט, מטה הפלמ"ח עבד באותה התקופה על תוכניות צבאיות נרחבות. ידענו שבמקרה של פלישה גרמנית, יעבור האויב על פני הנגב המישורי במהירות מקסימלית, חרף כל הגנתנו. לא השתעשנו באשליות כאילו היישוב לבדו עשוי לעכב את צבאות רומל. ובינתיים חובה עלינו לאבד תוכנית שאולי תשכנע את הבריטים שיסייעו בידינו, אפילו אם תוכניתם הכללית מחושבת לנסיגה מכל האזור כולו. ודאי תוכנית דמיונית למדי, הרפתקנית, אבל תוכנית יחידה כנגד הייאוש. סוף ציטוט. כנגד העדויות האלה ישנה אסכולת חשיבה אחרת, ששני הדוברים הבולטים שלה הם ההיסטוריונים פרופסור יואב גלבר ופרופסור יוסי בן ארצי. הם מאמינים שתוכנית מצדה על הכרמל והרעיון של התבצרות בבונקרים עד טיפת הדם האחרונה הוא מיתוס, המצאה פיקטיבית שאין לה שום אחיזה במציאות ההיסטורית. לתפיסתם, רטנר, שדה ואחרים שכתבו את זיכרונותיהם שנים רבות לאחר תום המלחמה, מבלבלים בעדויותיהם בין שתי תקופות שונות. 1941, שאז היישוב היהודי חשש מפני פלישה מצפון, ו-1942, שאז התחלף החשש הזה בפחד מפני פלישה מדרום. פרופסור בן ארצי.
כאן מערבבים גם, כשמכניסים את יוחנן רטנר שהם קוראים לו להתייעץ, והוא מתבלבל עם הקו הזה והכרמל שהוא בצפון סוריה וכל הזיכרונות גם של יצחק שדה, הכל כאן, זאת הבעיה, כותבים על סמך זיכרונות והכל בצדק מתערבב, כי לא היו תעודות מסודרות כתובות בעניין הזה. רטנר מבלבל בזיכרונות שלו, גם שדה מתבלבל בזיכרונות שלו, ושניהם גם סותרים אחד את השני בהרבה מאוד הקשרים. אני לא רוצה כרגע להיכנס. באמת ב-41 מתוכנן קו בצפון סוריה שרטנר כנראה היה מעורב בחלקים ממנו, ולכן הוא זוכר את הדבר הזה, אבל למעשה מהר מאוד באביב 42 באמת המצב משתנה.
אז אם מצדה על הכרמל היא רק מיתוס, שברי זיכרונות מבולבלים שהתגבשו לכדי פנטזיה שלא הייתה ולא נבראה, אז מה כן היה? פרופסור גלבר טוען שליישוב היהודי כן הייתה תוכנית לחימה ב-42, אבל היא הייתה הרבה יותר קטנה ומצומצמת. זאת אומרת, החרדה מפני הכיבוש הנאצי הייתה אמיתית, אבל אם הצבא הבריטי הגדול לא מסוגל להתמודד עם כוחותיו של רומל, מה כבר יכול הפלמ"ח לעשות? על כן, מסביר גלבר, כוחות ההגנה של היישוב היו אמורים להגן בעיקר מפני התפרצות מחודשת של המרד הערבי הגדול, ואולי לבלום פלישה מקדימה של הצבא הנאצי דרך הים או דרך האוויר, באמצעות צנחנים.
עכשיו הם הכינו תוכנית, כל אחד הכין תוכנית אחרת. את התוכניות, לא, אף אחד לא ראה. יש עליהם עדויות. אבל כשאתה קורא מה אומר יצחק שדה, אז הוא מדבר על תוכנית באמת מול צבא שיבוא מהדרום. אתה קורא את רטנר, זה מה שיבוא מהצפון. הם לא מדברים על אותה תוכנית, זה ברור. אז כל הקשקושים האלה בזיכרונות או בעדויות המאוחרות על תוכניות זה קל המפני. מה שכן היה, להגנה הייתה אז תוכנית שקראו לה תוכנית א', זה הראשונה בסדרה שמגיעה תוכנית ד' במלחמת העצמאות. תוכנית א' הייתה תוכנית למקרה של חידוש המרד, סכמה, זה לא תוכנית, זה סכמה מה ההגנה עושה אם מתחדש המרד הערבי של 36-9. יש בקיץ 42, אחרי שכל המאומה כבר נגמרה, באוגוסט 42, יש מסמך שנקרא תוכנית א' לוחסן צדיק. אני פוגש פעם אחרי שיצא הדוקטורט שלי כספר והתחילה קצת מאומה, פוגש פעם את חיים גורי ברחוב בירושלים, אמר לי, יואב, איך אתה כותב שלא הייתה תוכנית הצפון? מה זה תוכנית א' צדיק? הם כולם הבינו את זה א' צפון. לא, זה א' צנחנים. תקרא את זה, אז אנחנו מדברים על איך מקבלים צנחנים.
לטענתם של ההיסטוריונים, התוכנית של 1942 כללה בעיקר הגדרת נקודות תצפית לקראת פלישה גרמנית מהאוויר או מהים, והקצאת כוחות ניידים שיהדפו את אותם הפולשים. ואם מצדה על הכרמל היא רק מיתוס, אז מה מקורו של המיתוס הזה? בן ארצי וגלבר טוענים שהמיתוס של מצדה על הכרמל נולד רק אחר כך, לקראת סיום המלחמה, והוא תוצר של ויכוח פנימי בתוך היישוב לגבי השאלה האם לעודד את צעירי היישוב להתגייס לצבא הבריטי או להתנדב ליחידות הפלמ"ח. בן גוריון ומפאי תמכו בגיוס לצבא הבריטי. פרופסור בן ארצי.
הוויכוח הוא מגיע לסיאו כאשר נקרא לזה המפאי ונאמני בן גוריון כמובן בעד גיוס ויצירת עובדה שיש לוחמים יהודים ארץ ישראלים, לא יהודים כי יהודים היו מכל עולם, ארץ ישראלים בצבא הבריטי, לא משנה איפה, וגם אם יצאו, הם יחזרו עם הכובשים שיחזרו אל הארץ, היישוב היהודי יהיה לו סי בינלאומי במאבק עם הפשיסטים והנאצים, ויהיה לו עמדה יותר חזקה במסע ומתן אחר כך לתקומתה האפשרית של תקומתו של הבית הלאומי.
פרט להישג מדיני אפשרי, היו לאנשי מפאי גם שיקולים מעשיים יותר. אחד, להקים כוח צבאי עולה כסף, ולא מזיק בכלל שהבריטים ישלמו על האימונים והציוד, ואנחנו רק ניתן את האנשים. שניים, החיילים שיתאמנו וילמדו במסגרת הצבא הבריטי, יהיו בסיס איתן שעליו ניתן יהיה להקים בהמשך צבא עברי מיומן. מאמצי השכנוע של בן גוריון ועמיתיו נשאו פרי ביולי 44, כשהבריטים החליטו להקים חטיבה בצבא הבריטי בשם הבריגדה היהודית, שהייתה מורכבת כולה מאנשי היישוב, כ-5,000 איש. הבריגדה היהודית נשאה סמלים יהודים וציוניים, אנשיה דיברו עברית, והיא אפילו לקחה חלק בקרבות האחרונים של המלחמה. מהצד השני, היו אנשים כדוגמת ישראל גלילי, אחד מראשי ההגנה, שניסו להילחם בגיוס לצבא הבריטי. הם האמינו שאסור ליישוב היהודי להסתמך על הבריטים, אלא להקים גוף צבאי משלו. למעשה, היה כבר גוף כזה, הפלמ"ח. לשיטתם, כל צעיר יהודי שמתגייס לצבא הבריטי, הוא פחות צעיר יהודי שיכול היה להתגייס לפלמ"ח.
הסיפור נעשה ב-44, סוף 44, כשקמה הבריגדה. ואז עשו מאמץ אחרון למלא, היו כל מיני חוסרים, לא מפני שהיו חוסרים אנשים, היו חוסרים בעלי מקצוע צבאי. היה צריך להשלים את הבריגדה. זה כבר סוף המלחמה והמוטיבציה כבר די בתחתית. חוץ מחבר'ה צעירים אולי שהתבגרו תוך כדי המלחמה. הטילו מכסות ברחוב קשה היה לגייס, הטילו מכסות. אז מי אפשר להטיל מכסות? על הגופים המאורגנים, התנועות ההתיישבות. על ההסתדרות, על הקואופרטיבים, תחבורה, נהגים. וגלילי ככה חוזר כותב לסנה, זה מכתב נדמה לי לסנה. שוד ושבר הטילו מכסה גם על מחנות העבודה והאימונים, כלומר על הפלמ"ח. עכשיו, המכסה הייתה, זה המחלקה הגרמנית, 60 איש. זה לא מה שהיה גומר את הפלמ"ח. אבל זה היה כאילו הודעה באלף בבחורה שמצבה הבריטי על פני הכוח העצמי. כי אם לא מספיק חשוב להיות בפלמ"ח, צריכים 60 חבר'ה ללכת לצבא הבריטי, אם זה יותר חשוב, אז למה שאחרים לא ילכו גם הם? ומזה פחדו. אנשי אחדות העבודה, הקיבוץ המאוחד, הספונסורים של הפלמ"ח. ואז, איך הוא כותב, זה גלילי או אלון, החלטנו לעורר מסע בדעת הקהל להצלת החטיבה, הפלמ"ח. סיפור תוכנית הצפון זה חלק מהמסע בדעת הקהל. זה היה חלק מהתעמולה לשמר את הפלמ"ח, כי מה המסר שעומד מאחורי זה? אם היה קורה משהו ב-42, מי היה מציל אותנו? הצבא הבריטי במצרים, החבר'ה שהלכו לצבא הבריטי במצרים, או אלה שהתגייסו לפלמ"ח כאן? ופה יש לנו כן פרוטוקול של שיחה של גלילי עם קבוצת מפקדים צעירים בהגנה שקראו להם הטורקים הצעירים. והוא אמר, תראו, אנחנו מוכרחים להציג איזושהי אלטרנטיבה שתתחרה עם הגיוס לצבא. וזה הפימפום של הפלישה מהאוויר ומהים. כי להילחם נגד 14 דיוויזיות משוריינות גרמניות שיבואו מהצפון, או נגד הקורפוס האפריקאי שיבוא מהדרום, זה לא לפי כוחן. אבל להתעסק עם כמה צנחנים, או כמה חבר'ה שיגיחו מסירות נחיתה, את זה אנחנו עוד יכולים לעשות. ולכן מתחילים להשיג את זה כהאיום האמיתי.
גם פרופסור יוסי בן ארצי מסכים עם תפיסתו של פרופסור גלבר.
צריך להבין, ההתבצרות בקרמל, השרידים בשטח, כולם שייכים ל-PFF הבריטי, שנובע מזה שהם עשו ערכת מצב שהם לא יוכלו להגן על ההישגים שלהם בסוריה ובלבנון מפני פלישה גרמנית כלפי דרום, והם הלכו אל הטופוגרפיה הזו שמאפשרת להם לכאורה מכשול אנטי-טנקי טבעי, מתוגבר כמובן בכמה, אפילו לא דיוויזיות שעליהם, כמה חטיבות שיצליחו להשהות את הגרמנים עד שהתייצב כוח מספיק מדרום על תעלת סואץ. על זה מתלבשים גם החששות, גם החרדה, וגם המיתוסים שנוצרו כאילו, הנה תראו, התכוננו והתבצרנו ועשינו סיורים והתכוננו לתפוס את המערך הזה עם הבריטים פה הלכו, כשחלק מבוסס בעצם על הוויכוח הזה, האם להתגייס לצבא הבריטי או ללכת לפלמח, האם ללכת לבריגדה או ללכת לפלמח, שזה ויכוח בין מעניין שקוראים לזה השמאל, כן? השמאל האידיאליסט אידיאולוגי יותר מאשר המפאי, כן? אנשי טבנקין ותומכיו, שהם בעצם במובנים רבים היום, במונחים שלנו הם הימין של תנועת העבודה, אז הם היו נחשבים לשמאל האקטיביסטי. והם גם היו האופוזיציה החזקה לבן גוריון עד שנות ה-50, עד אמצע שנות ה-50.
בנוסף למטרה התעמולתית של המיתוס הזה, טוענים ההיסטוריונים, הסיפור קיבל דחיפה נוספת אחרי המלחמה, כשלארץ ישראל החלו להגיע ניצולי השואה מאירופה. אנשי היישוב היהודי, שלא רצו להצטייר כמי שנחו על זרי הדפנה בזמן ששאר העם היהודי סבל באירופה, הצביעו על הבונקרים בקרמל כדי להראות כיצד הם התכוננו לעמוד בפני הצורר הנאצי. הניפוח המלאכותי הזה היה הכרחי, כיוון שבמציאות הפלמח שיחק תפקיד מאוד מאוד מינורי בתוכניות המגננה של הבריטים נגד כוחותיו של רומל. למשל, באפריל 42, בסיאם של 200 ימי החרדה, כשהפריצה של רומל למצרים נראתה בלתי נמנעת, שלחו הבריטים את אנשי הפלמח לקיבוצים בדרום הארץ כדי להגן על הנגב. הבעיה הייתה שלפלמח אפילו לא היה נשק, ולכן נשלחו הלוחמים האמיצים להגן על קיבוצי הדרום כנגד השריון הגרמני עם מקלות. כן, מקלות. חיים חפר, איש הפלמח, תיאר את הפרסה הזו בשירו רבותיי ההיסטוריה חוזרת. ציטוט, אל אלמיין אף אותך לא נשכחה, את אל שדות הדרום הרחבים, אל הנגב פלוגונת נשלחה, עם מקלות כתחליף לרובים. סוף ציטוט. אם כן, נותרנו עם שתי אסכולות או שתי דעות לגבי תפקידם וחשיבותם של הביצורים על הכרמל. האסכולה הראשונה גורסת שהבונקרים האלה היו חלק חשוב בתוכנית ההתבצרות של היישוב היהודי על הכרמל כנגד כוחותיו של רומל שאימו לכבוש את הארץ. יהודים מכל הארץ היו אמורים לעלות אל הכרמל, לאחוז בנשק וללחם נגד הנאצים עד טיפת הדם האחרונה. האסכולה השנייה של ההיסטוריונים גלבר ובן ארצי טוענת שמצדה על הכרמל היא רק מיתוס שמקורו בתעמולה שהייתה חלק ממאבקים פוליטיים פנימיים בקרב הנהגת היישוב. אולי ביום מן הימים יצוצו מסמכים היסטוריים חדשים, תעודות מארכיון המלחמה הבריטי, או אולי העתקים של תוכנית הצפון שנשמרו בעליית גג של מישהו, ורק אז נוכל לקבל תשובה חד משמעית לשאלה הזו. למזלו הרב של היישוב היהודי, ומן הסתם גם למזלנו אנו, התערב הגורל כדי לסכל את התוכנית הגרמנית ממש ברגע האחרון. הפרק בחסות לייטריקס, המפתחת אפליקציות ליצירת ועריכת תוכן במובייל, המגייסת מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד, למטה החברה בירושלים. נכון שתמיד חלמתם לפגוש את הקרדשיאנס ואת קניה ווסט? טוב, אולי זה לא היה החלום שלכם, אבל תודו, זה בהחלט יכול להפוך את יום העבודה להרבה יותר מעניין. בלייטריקס אפשר להגיד שזה כמעט חלק מהשגרה. פייסטיון, האפליקציה של לייטריקס לעריכת תמונות סלפי, היא אחת מהאפליקציות המצליחות ביותר בעולם, עם למעלה מ-100 מיליון הורדות, ומה שהכי מעניין, כל הסלבס בהוליווד משתמשים בה. אז מה מושך כוכב הוליוודי להשתמש דווקא באפליקציה של חברה ישראלית מירושלים? כדי לענות על השאלה הזו, נמצא איתנו על הקו זאב פרמן, מנכ"ל לייטריקס ואחד המייסדים. שלום זאב.
שלום וברכה.
אהלן, אז תגיד לי, איך גילית שהקרדשיאנס וקניה ווסט משתמשים באפליקציה שלכם?
האמת שגילינו את זה פשוט מכלי תקשורת רגילים לגמרי. באיזשהו שלב התחילו כתבות על זה שסלבריטיז בהוליווד משתמשים ביותר ויותר באפליקציות לעריכת תמונות, בין היתר בפייסטיון. במהלך שנה הראשונה מאז היציאה כבר היו מספר לא מועט של כוכבים שהשתמשו בה.
אני יכול לדמיין, תגיד אם אני מדמיין את הסצנה במשרד נכון, כי יושבים במשרד, מגלים פתאום דרך הכתבות בעיתונים שסלבס משתמשים באפליקציה. איך התחושה, כאילו?
כן, תחושה היא מאוד טובה, כי על פי רוב שימוש הצלב מתקרלת גם עם עלייה מאוד גדולה בהורדות של אפליקציות ובהכנסות מהמוצרים, אז כמו שאתה יכול לדמיין, זה עושה את היום לכולם.
כן, זה ברייק לא קטן, הייתי אומר, לחברה ישראלית, זה בטוח.
סיפור אחד שממש עולה לראש, זה פשוט באיזשהו שלב פפראצי אחד הצליח לצלם את המסך הראשון של האייפון של קניה ווסט, וראו שם שמותקן אצלו פייסטיון.
מגניב. אתה יכול לספר לנו על מה דיברת איתם?
טוב, אז אנחנו היינו צריכים קצת לשכנע אותם ששווה לשתף אותנו פעולה. אחד הדברים שאנחנו כבר היינו ידועים אז פרפורמנס מרקטינג שלנו, דרך שבה אנחנו מפרסמים את המוצרים שלנו ברשתות חברתיות, וכדי לשתף אותם פעולה, אז הסכמנו שאנחנו נעזור להם לקדם כל מיני מוצרים ועמודים שלהם, וככה זה התחיל. אחרי שהראינו להם שאנחנו כן יכולים לעשות שם משהו, הצלחנו לעלות לשלב הבא.
מצוין, תודה רבה זאב, זה היה מרתק. ללא ספק, אתם עושים עבודה מדהימה, מביאים הרבה כבוד לישראל. נסיים ונאמר שלייטריקס מחפשת אנשים שיצטרפו להצלחה שלה. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ולמעשה מכל תחום. מטה החברה נמצא בגבעת רם בירושלים, ומספרים לי שהאווירה שם היא כמו אווירה של קיבוץ. גינת ירק ענקית ומושקעת, מפלים, יש שאטלים יומיים מפנקים מתל אביב עד למשרד. קיצור, סביבת עבודה נפלאה. לייטריקס סיימו ממש עכשיו סבב גיוס של 60 מיליון דולר, והחברה נמצאת בתנופת צמיחה אדירה. שילחו את קורות החיים שלכם ל-lightrix.com/careers, או חפשו בגוגל לייטריקס משרות. בחזרה לצפון אפריקה. ביוני ויולי 1942 שעטו כוחותיו של רומל מזרחה לאורך חופיה של מצרים. הם היכו בכוחות הבריטים וזינבו בהם, עד שלבסוף נבלמו בקושי רב, במרחק של כ-140 קילומטרים בלבד מאלכסנדריה, ליד עיר קטנטנה בשם אל אלמיין. צ'רצ'יל הבין שכדי להציל את מצרים ותעלת סואץ, עליו לחולל שינוי דרמטי בכוחות הבריטים המוצבים שם. הוא החליט להדיח את מפקד הכוחות הבריטים במצרים, ולהציב במקומו קצין בשם ויליאם גוט. לרוע המזל, מטוסו של גוט הופל כשהיה בדרך לקהיר. לצ'רצ'יל לא הייתה ברירה, והוא שלח למצרים את הבחירה השנייה שלו, ברנרד מונטגומרי, המוכר יותר בכינוי המקוצר, מונטי. כמו ארווין רומל, גם מונטי השתתף במלחמת העולם הראשונה כקצין זוטר, זכה באותות הצטיינות על תפקודו במלחמה, ולאחריה קודם לתפקידים בכירים יותר. אבל שלא כמו רומל, שהיה קריזמטי ואהוד על חייליו, מונטי היה עקשן, חסר הומור, חסר טקט, ובאופן כללי טיפוס לא נעים. צ'רצ'יל, בלשונו החדה, אמר על אופיו של מונטי, "In defeat unbeatable, in victory unbearable." או בתרגום חופשי, אחרי תבוסה לא מתייאש, אחרי ניצחון בלתי נסבל. אבל ברגעי המשבר של הצבא הבריטי בחזית צפון אפריקה, ברנרד מונטגומרי היה בדיוק האדם הנכון במקום הנכון. כבר בשבוע הראשון לאחר נחיתתו במצרים, חולל מונטי מהפכה דרמטית במערך הבריטי. הוא שינה את סדרי הכוחות, הזיז יחידות ושינה את הפריסה ההגנתית בשטח. חשוב לא פחות, מונטי שידר מסר חד וברור לחיילים. ציטוט, ביטלתי את כל תוכניות הנסיגה ממצרים, הוא הצהיר בפני החיילים. אם נותקף, לא ניסוג. אם לא נוכל להישאר כאן בחיים, אז נשאר כאן מתים. סוף ציטוט. לבואו של מונטי הייתה השפעה מחשמלת על החיילים הבריטים. עד אז שררה בצבא אווירת נחיים. התקשורת הבריטית האדירה את דמותו של רומל, שואל המדבר הבלתי מנוצח, וכל תבוסה בקרב כנגד השריון הגרמני רק חיזקה את תחושות הייאוש וחוסר התוחלת שבעמידה מול מצביעי כה דגול. העקשנות האיתנה והפעילות התזזיתית של מונטי היוו משקל נגד לתחושות הקשות האלה, והחיילים הבריטים חזרו להאמין בעצמם. בנוסף, מצבו הטקטי של ארווין רומל היה הרבה פחות זוהר מכפי שנראה מבחוץ. שנה שלמה של קרבות מתישים במדבר הלובי שחקה את כוחו של הקורפוס האפריקני, וממאות הטנקים שהחלו את המערכה נותרו פחות מ-200. חייליו של רומל היו מותשים, והציוד שלהם סבל מתקלות טכניות מרובות. רומל דרש מהמפקדה הגרמנית אספקה נוספת של ציוד וחיילים רעננים, אבל היטלר האמין שניצחון על ברית המועצות חשוב יותר מניצחון בצפון אפריקה, ורומל לא קיבל את האספקה שדרש. מעט האספקה שכן יש לך יורתה בדרך במקרים רבים על ידי הצי הבריטי. באוקטובר 1942 הסתערו 800 טנקים בריטים על 150 טנקים גרמנים. רומל ביקש להשיג את הכוחות בחזרה ללוב, אבל היטלר דרש ממנו להישאר ולהילחם עד החייל האחרון. רומל היסס, אבל לבסוף החליט להפר את הפקודה ולסגת בכל זאת. ההיסוס הזה עלה לו ביוקר. העבדות הגרמניות היו איומות, והבריטים רדפו אחרי הכוחות הגרמנים כל הדרך בחזרה לטריפולי שבלוב. רומל כתב מאוחר יותר שאותם רגעי היסוס היו הטעות הגדולה ביותר שלו במלחמה. גרמניה איבדה הלכה למעשה את צפון אפריקה, ואת הסיכוי לחטוף מידי הבריטים את תעלת סואץ ושדות הנפט של עיראק. רומל המובס נאלץ לשוב לאירופה, שם הופקד על הקמת מערך ההגנה שהקימו הגרמנים בחופי צרפת כנגד פלישה אפשרית של בנות הברית. במרוצת הזמן החל רומל לפקפק בסיכוייה של גרמניה לנצח במלחמה ובשפיותו של היטלר. כשפנו אליו מספר קצינים וחשפו בפניו תוכנית לסלק את היטלר מהשלטון, רומל סירב לקחת בה חלק, אבל גם לא דיווח עליה לפירר. התוכנית נתגלתה וסוכלה, ורומל נאלץ להתאבד כדי שלא יוצא להורג כבוגד. התאיידותו של האיום מדרום הביאה גם לקיצו של ירח הדבש של היישוב היהודי והמנדט הבריטי. שיתוף הפעולה לא הפסיק, כפי שניתן לראות מהקמתה של הבריגדה היהודית למשל. אבל הבריטים כבר לא היו נלהבים כל כך לתמוך בהתעצמות צבאית של היישוב. הסיוע הכספי לפלמח בוטל, וחבריו פנו לקיבוצים לתמיכה כלכלית, מזון ומגורים. גם הפעילות ההנדסית בשטח להקמתם של קווי ההגנה כנגד פלישה גרמנית נעצרה פחות או יותר בבת אחת. הבונקרים בקרמל ננטשו, וברבות השנים נתכסו בבוץ ושיחים קוצניים. מתוכנית חיפה נותרו רק חצאי זיכרונות עמומים.
שמי מיקי גוטשלק, אני בן 82, ואני מדבר על אחת הפרשיות שאני עוסק בהן, לצערי, ללא הצלחה.
כשחפרו הבריטים את הביצורים בקרמל, מיקי גוטשלק היה ילד קטן. אביו היה אחד מהמתנדבים היהודים שסייעו אז בחפירות. עשרות שנים חלפו מאז מלחמת העולם השנייה, כשלפתע שבו הבונקרים בקרמל ונכנסו לחייו.
הפרשה התחילה מזה שעבדתי במשרד הביטחון ברפאל 30 שנה, ורוב הזמן היה בבניין ללא חלונות. ואני רציתי להיחשף לשמש, לעבוד בפרויקטים שהם בחיפה, בסביבה, בהיסטוריה, ותחת כיפת השמיים. ודרך מקרה טיילתי בקרמל, נפלתי לתוך תעלה בריטית, ולאחר הנפילה...
פיזית נפלת.
פיזית נפלתי. החלטתי שאולי זה דבר שכדאי לשמר אותו.
הנפילה האקראית לתוך התעלה הבריטית הנשכחת עוררה אצל מיקי זיכרונות מבית אבא. מאז שפרש לגמלאות, הוא מקדיש את זמנו לשימור הביצורים הישנים ולהעלאת המודעות לקיומם.
וארבע פעמים הבאתי תלמידים למקום. וכשהתלמידים בגיל 17-16 במסגרת שלח ירדו מהאוטובוס, שאלתי אותם שאלה ראשונה, אתם עבדתם פעם עם טוריה? אתם החזקתם ביד טוריה? אמרו לי, מה זה טוריה? אנחנו מחזיקים את הפלאפון ביד.
למאזיננו, טוריה זה מעדר.
טוריה זה מעדר. בסוף העבודה, ב-12, כשבא האוטובוס של אגד לאסוף אותם, הם לא רצו ללכת. הם כל כך נהנו מעבודת ידיים בחפירות בקרמל, דבר שחסר לנוער היום בגדול, וזה על זה אפשר לתת הרצאה נוספת לחלוטין.
מיקי מאמין שהמפתח לשימור המבנים העתיקים הוא פיתוח של שביל טיול מסודר, מגודר ומשולט, שבו יוכלו המטיילים להתהלך בנוחות בין האתרים ולקרוא על ההיסטוריה שלהם.
כשאני פיניתי טונות של אפר ואבנים מתוך החפירות האלה, וידעתי שהבונקרים לפני התמוטטות, כי הגג מפח החליד, והטונות של אפר על גבי הגג גרמו לזה שמתוך ארבעת הבונקרים שגליתי נותרו כעת רק שניים, וגם הם במצב עלוב ביותר, ואם לא ישמרו אותם לא יהיו בונקרים בקרמל שניתן לשמר אותם. בנוסף לזה, המקום הזה שאני חשבתי שיהיה בו שביל היסטורי דרך הבונקרים מגבעת ההגנה עד האוניברסיטה, היא אחת הדרכים היפות בצפון. רואים את המדינה ואת ההרים ואת העמקים עד לגבול לבנון, רואים את ראש הנקרה, רואים את נהריה, אקו, וניתן היה על ידי שילוט ותקציב קטן ומעקות וגדרות ביטחון לעשות שביל מגבעת ההגנה עד האוניברסיטה בחורשת ה-40 תוך שימור החפירות שגיליתי, ולצערי זה לא כך. נכון שיש חפירה אחת בשוויצריה הקטנה שבסיוע של אינטל שימרו אותה ושמו שלט של המבצר האחרון, אבל זה חפירה קטנה שהבונקר בה מזמן נמחק, כאשר המטיילים שמגיעים לשם לא מגיעים ממש לחפירה, כי יש שם שולחנות וכיסאות, עושים פיקניק. ולמעשה, אם אפשר היה בעתיד הקרוב לקיים את השביל מגבעת ההגנה עד האוניברסיטה לטיולי משפחות עם היסטוריה, עם שלטים, עם תמונות, ולהראות עד כמה התוכנית הייתה רצינית.
בואו נקווה שתוכניותיו של מיקי יישאו פרי. אחרי הכל, בין אם מצדה על הקרמל הייתה תוכנית אמיתית או רק מיתוס היסטורי, בכל זאת מדובר בתקופה ייחודית ויוצאת דופן בהיסטוריה של היישוב היהודי בארץ ישראל ובהיסטוריה של מלחמת העולם השנייה בכלל. כשמביטים על הבונקרים הישנים האלה ושומעים את הסיפור מאחוריהם, קל יותר להעריך את ההקרבה והאומץ של האנשים שהקימו את המדינה הזו. וחוץ מזה, ההצלחה של מיקי היא גם ההצלחה של חיפה, עיר שיש לה מוניטין לא מוצדק של עיר אפורה ומשעממת, אבל עבור ישראלים חובבי ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה, ויש די הרבה כאלה, היא אולי אחד המקומות המעניינים ביותר בעולם. אחרי הכל, איפה עוד אתה יכול לקוות למצוא מחסום נגד טנקים בגן שעשועים? עד כאן לפרק הזה. כמו תמיד, זה המקום להודות להמון אנשים שסייעו לי בהפקת הפרק. תודה רבה לדני קושמרו ולדפנה ליאל שתרמו את קולם למהדורת החדשות האלטרנטיבית ששמעתם בפתיחת הפרק, ותודה לדור קומט שערך את המהדורה. תודה לנתן פוזניאק שהיה אמון על כל הרעיונות בפרק, וכמובן תודה לאורחנו, מיקי גוטשלק, מיכאל רטנר והפרופסורים יואב גלבר ויוסי בן ארצי. נשוב עם עדכונים והודעות, כתמיד, אחרי החסות. האופיום מלווה את האנושות מזה אלפי שנים, והשפיע עמוקות לא רק על התפתחות הרפואה, אלא גם על הפוליטיקה העולמית. בשנים האחרונות אנחנו עדים למאורע מדהים. מגפת התמכרות למשככי כאבים המבוססים על אופיואידים, עשרות אלפי חולים שמתים ממנות יתר של תרופות, מגפה שמובילה ללא פחות מאשר ירידה בתוחלת החיים של האמריקני הממוצע. איך מפיקים הרואין וקודאין מאופיום? איך משפיעים האופיואידים על המוח האנושי? האם יש דרך להילחם בסכנות של הסמים הנרקוטיים מבלי לוותר על היתרונות שלהם? על כל אלה אספר בהרצאה שהעביר בבר הקנטה בתל אביב ב-23 באפריל, הרצאה שתהיה גם הקלטה של פרק חי של עושים היסטוריה מול קהל. זאת ועוד, ההרצאה שלי היא רק אחת מתוך 5 הרצאות מרתקות בנושאי סמים שיועברו בכל חודש אפריל במסגרת מה שאנחנו מכנים חודש הסמים. שיתוף פעולה של רשת עושים היסטוריה עם Think and Drink Different, חברת ההרצאות הוותיקה. כרטיסים להרצאה שלי ולכל שאר ההרצאות של חודש הסמים ב-runlevy.com/drugs. שתי תזכורות קצרות. סקר המאזינים שלנו זמין באתר, ואתם מוזמנים למלא אותו ולספר לנו עליכם ומה אתם אוהבים ולא אוהבים בתוכניות הרשת השונות. המשוב שלכם חשוב לנו מאוד כדי ללמוד ולהשתפר, וכל ממלאי הסקר יקבלו פרקי בונוס, רעיונות שלא ראו אור עד כה. תזכורת נוספת, באוקטובר הקרוב אדריך טיול ביפן, טוקיו, הירושימה וקיוטו. מדובר בטיול של 12 יום בניצוחה של חברת הטיולים הוותיקה פוטו טבע, שיביא אותנו אל כל פינות החמד והאתרים המפורסמים של המדינה המרתקת הזו. אגב, גם מאזינים שמתגוררים בחוץ לארץ יכולים להצטרף לטיול, לפגוש אותנו ביפן עצמה. פרטים נוספים על הטיול ודרכי יצירת קשר תמצאו bit.ly/runjapan, וניתן ליצור עם קשר ישירות ב-run@runlevy.com. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? בעושים תנ"ך, דוד ועיר דוד. לקראת מפגש המאזינים של עושים תנ"ך בשבוע הבא, יותם שטיינמן ובועז דווי משוחחים על ירושלים, עירו של דוד, וכיצד הפכה מיישוב נידח בקצה המדבר למקום המקודש ביותר בממלכתו של דוד. הגיאוגרפיה, הטופוגרפיה, ההיסטוריה והארכיאולוגיה של ירושלים בעושים תנ"ך. בעושים פוליטיקה, דפנה ליאל מערכת את איילה חסון, ספי עובדיה ופרשנים נוספים לפרק תחת הכותרת כל אחד רוצה להיות ראש מפלגה. בבחירות הקרובות השתתפו 47 מפלגות לעומת 26 בלבד בבחירות הקודמות. למה זה קורה? ואיך זה ישפיע על כולנו ביום שאחרי הבחירות? גם בעושים עסקים מדברים בחירות. חגי גולן, עורך גלובס לשעבר, ונחמיה שטרסלר, הפרשן הכלכלי המיתולוגי, מבררים איך זה שגם במערכת הבחירות הנוכחית, הנושאים הכלכליים נדחקים לשוליים. בעושים שיחה, שמעון פרנס מארח את עוזי ברעם, השר וחבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה. עוזי, ירושלמי ותיק, לא אוהב את האופן שבו השתנתה העיר שלו בעשורים האחרונים, ובשיחה מרתקת הם מדברים על מה מקולקל בפוליטיקה העכשווית שלנו, ועל נושא רגיש במיוחד, חלוקתה של ירושלים. ואחרון חביב, עושים תוכנה. האם Web Components ישנו את עולם הפרונט-אנד? מפתחים ותיקים יודעים שבחירה של ספרייה היא סוגיה קריטית, כי אחרי שבחרת ספרייה, אתה מתחתן איתה להרבה זמן. האם Web Components עומדת לשנות את המצב הזה? כל הפודקאסטים שלנו זמינים באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, באתר הבית שלנו, runlevy.com, ובכל אפליקציות הפודקאסטים השונות. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אנא עזרו לנו להביא מפרסמים לרשת. עבור מי שרוצים לפרסם בפודקאסטים, בין אם לצורך מיתוג שיווקי, גיוס עובדים או כל צורך אחר, פרסום ברשת עושים היסטוריה הוא המקום הטוב ביותר לעשות את זה כיום. עם 12 פודקאסטים מצליחים, צוות הפקה מקצועי ומיומן, והכי חשוב, קהל של מאות אלפי מאזינים תומכים ומפרגנים, אנחנו נמצאים בחוד החנית של מהפכת הפודקאסטים בישראל. צרו עמנו קשר ב-run@runlevy.com כדי ללמוד עוד על אפשרויות הפרסום ברשת עושים היסטוריה. עושים היסטוריה הם דור קומט, איתמר סוויסה ודניאל זיסמן בעריכה, וזה המקום לאחל מזל טוב לדניאל שלנו שמתחתנת היום, ממש ביום שבו אני מקליט את הדברים האלה. אז מזל טוב דניאל, הרבה אושר ושמחה מכל הצוות. שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות, ומובילה את סיפור משפחתי וספיקרס. אביב שם טוב, מנהלת המחירות, אפרת בל, אחראית על הפיתוח העסקי, דני תימורו, מנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics!